סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. היי, זה יובל. בשבועות האחרונים הזמנתי אתכם לשלוח שאלות, הצעות, רעיונות, ורבים נענו. כבר עניתי על כמה שאלות בפרקים קודמים, אני אעשה את זה גם הפעם. השאלות והתשובות מחכות לכם בסוף הפרק. הנסיך מוחמד בן סלמן, שידוע בארצות הברית בראשי התיבות MBS, מכהן כיום כראש הממשלה של סעודיה. הוא גם בנו הבכור של סלמן, מלך סעודיה, מה שהופך אותו ליורש העצר של הממלכה ולאחד האנשים החזקים והעשירים במזרח התיכון. הוא בן 37. במאי 2017 טס בן סלמן לטוקיו כשהוא מלווה במשלחת שכללה כ-500 מלווים, עוזרים ואנשי צוות. בקטנה, כמה ימים לאחר נחיתתו הוא הגיע לבית הערכה שבארמון אקסאקה שבמרכז טוקיו והתקבל על ידי המארח היפני שלו. אתה מבקר בפעם הראשונה בטוקיו, ואני רוצה לתת לך מתנת מסה. אני רוצה לתת לך מתנת טוקיו. אני רוצה לתת לך מתנה בשווי טריליון דולר. כך אמר המארח היפני לנסיך הסעודי. בן סלמן פער את עיניו. אוקיי, עכשיו זה מעניין, הוא ענה. הנה הדרך שבה אני יכול לתת לך מתנה בשווי טריליון דולר, אמר היפני. אתה תשקיע 100 מיליארד דולר בקרן הון הסיכון שלי, ואני אתן לך טריליון דולר חזרה. הפגישה נמשכה 45 דקות, ובסופה יצא היפני כשהוא מצויד בהבטחת הנסיך הסעודי להשקיע 45 מיליארד דולר מקרן ההשקעות הציבורית של ערב הסעודית בקרן הון הסיכון של היפני. מיליארד דולר לכל דקת פגישה. השמועה התפשטה. קרן העושר האמירתית וחברות דוגמת קואלקום, שרפ וחברות נוספות השקיעו 15 מיליארד דולר נוספים, וחברת ההחזקות סופטבנק שבראשה עומד אותו יפני השלימה 28 מיליארד דולר נוספים. התוצאה הייתה הקמתה של קרן הון הסיכון הגדולה ביותר בהיסטוריה, הוויז'ן פאנד, אליה הוזרמו כ-100 מיליארד דולר. רק כדי להבין את סדרי הגודל, בשנת 2016 השקיעה כל תעשיית הון הסיכון האמריקאית, שכללה כ-450 קרנות הון סיכון שונות, כ-76 מיליארד דולר, ביחד. לקרן האחת הזאת, לוויז'ן פאנד, היה יותר כסף מלכל תעשיית הון הסיכון האמריקאית. ביולי 2019 הודיע המארח היפני של בן סלמן שיש בידו התחייבות לקרן הון סיכון נוספת. הוא קרא לה ויז'ן פאנד 2. בקרן הזו בן סלמן לא השקיע, אבל שוב השקיעו בחברות ענק, דוגמת אפל, מייקרוסופט ופוקסקון, לצד בנקים ומשקיעים נוספים. שווי ההתחייבויות לקרן הזו 108 מיליארד דולר. אם לא שמעתם על היפני בן ה-65 שגייס את סכומי הכסף האדירים האלו, אתם כנראה לא מסתובבים במעגלים הנכונים, כי עד לא מזמן האדם הזה החזיק בידו פנקס צ'קים מפלצתי, והוא השתמש בו כדי להשקיע סכומי כסף חסרי תקדים בחברות סטארט-אפ ברחבי העולם, כמה מהן חברות ישראליות. הסיבה לטירוף ההשקעות, כך הוא הסביר, נעוצה בהבנה שלו לפיה היום שבו הבינה המלאכותית והמכונות השתלטו על העולם, הולך ומתקרב. ולכן עכשיו, ממש עכשיו, עכשיו זה הרגע המתאים להשקיע בחברות הטכנולוגיה שיכבשו ואז ישנו את העולם. כדי לאפשר לחברות הטכנולוגיה לכבוש את העולם, הוא שפך עליהן כסף כמעט ללא הגבלה, ולאחר מכן דרש מהן לגדול במהירות אדירה, להשתלט על נתחי שוק גדולים ולדרוס את המתחרים שלהן. אובר, חברת התקשורת ספרינט ויצרנית השבבים ארם, ראו מהיפני מיליארדי דולרים. הוא השקיע גם באפליקציות שקשורות בכלבים, וכאלו שקשורות בביטוח. הוא השקיע בחברות סטארט-אפ מתחומי הבריאות, המפות, התחבורה, המסחר האלקטרוני והאוכל. פילוסופיית ההשקעות שלו הייתה כל כך ייחודית ושונה, שהוא שינה לא רק את האופן שבו חברות הסטארט-אפ התנהגו, אלא את עמק הסיליקון כולו. וכן, אחת ההשקעות הגדולות והמפורסמות ביותר של אותו יפני, שנעמדה ביותר מ-10 מיליארד דולר, הופנתה לבחור אחד, אדם נוימן, שהקים חברה אחת שעסקה בהשכרת משרדים, WeWork. אנחנו יודעים מה עלה בגורלו של נוימן, אבל מה עלה בגורלו של היפני שהשקיע בו? אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. באמצע 2019 העליתי פרק שעסק במי שאז קיניתי בשם האדם החזק ביותר בעמק הסיליקון. זה לא מרק צוקרברג או סרגי ברין, לא ג'ף בזוס או ביל גייטס, כך אמרתי למאזינים, זה מסיושי סון, המייסד, היושב ראש והמנכ״ל של חברת ההחזקות היפנית סופטבנק, שמוכר בכל העולם בשם מסה. באותה התקופה מסה היה ממוקם במקום השני ברשימת האנשים העשירים ביפן, ונחשב למשקיע הגדול ביותר בחברות הטכנולוגיה בעולם. הוא היה ממליך המלכים האמיתי של עמק הסיליקון. החלטתי לחזור לסיפור של מסה, כיוון שמאז ששידרנו את הפרק לראשונה, התרחשו בעולם כמה דברים. מגפת הקורונה למשל, הזינוק העצום בשווי של חברות הטכנולוגיה, ואז התפוצצות הבועה, שאת נזקיה אנחנו עדיין מנסים להבין. במובנים רבים, סיפורו של מסה ושל סופטבנק הוא סיפורה של תקופה, תקופה של צמיחה ותקופה של התמוטטות בעולם הטכנולוגיה. את הפרק ההוא, זה מ-2019, סיימתי כך. אם מסה יצליח, הוא יהיה מושקע בחברות שישלטו בעולם. אם הוא ייקשל, אנחנו נראה קריסה שלידה התפוצצות בועת ה.com תיראה כמו משחק ילדים. אז חלפו 4 שנים. מה אתם חושבים קרה? מיד מתחילים.
זוכרים את הסרט ספרות זולה? נו, הסרט של הבמאי המפורסם הוא, איך קוראים לו? נו, החתן של צביקה פיק, ז"ל. אני כל הזמן רואה אותו בתל אביב, מסתובב. לא חשוב. בכל אופן, אתם זוכרים מה עושים וינסנט וג'ולס כשהם מסתבכים עם גופה בבגז של האוטו? הם קוראים לוולף שיבוא לעזור להם להיפטר מהראיות. אם יש לכם גופה בבגז, אין לי איך לעזור לכם, אבל אם אתם רוצים להטמיע בארגון שלכם את המערכת המתקדמת לניהול משימות של monday.com, זה כבר משהו אחר. ESL, המטמיעה הגדולה, המנוסה והמצליחה ביותר של monday בישראל, עשתה את זה בהצלחה אדירה בלמעלה מ-600 ארגונים קטנים וגדולים, וצוות ההטמעה המיומן של החברה ישמח להיפגש איתכם, ללמוד מכם את צרכי הארגון שלכם וללוות את תהליך ההטמעה מתחילתו ועד סיומו המוצלח. בקרו ב-eswlab.com/osim/10 וקיבלו שיחת אפיון וייעוץ בזום בחינם, גם תקבלו 10% הנחה על ההטמעה עצמה. eswlab.com/osim/10.
מסיושו סון, מסה, נולד ב-11 באוגוסט 1957 באי היפני קיושו, למשפחה של מהגרים קוריאנים שעברו ליפן בתקווה לשפר את מצבם הכלכלי. לסון 3 אחים, אחד גדול ממנו ושניים קטנים. אבא שלו, שניסה לפרנס את המשפחה, עבד לאורך השנים במסעדות, בחוות ובדייג. ב-1972, כשהיה בן 16, מסה פגש את אחד האנשים שהעריץ, דון פוג'יטה, מייסד הזרוע היפנית של חברת מקדונלדס. פוג'יטה יעץ למסה הצעיר לטוס לארצות הברית על מנת ללמוד באחת האוניברסיטאות שלה. מסה אימץ את העצה. הוא היגר לסן פרנסיסקו, סיים בה את לימודי התיכון שלו, ומיד אחר כך נרשם ללימודי מדעי המחשב וכלכלה באוניברסיטת קליפורניה שבברקלי. תוך זמן קצר הוא המציא מוצר אלקטרוני שידע לתרגם מילים משפה לשפה, ומכר אותו לחברת שרפ בתמורה לכמיליון דולר. הוא גם ייבא את מכונות משחקי הוידאו הפופולריות ביותר באותה התקופה, Space Invaders, והזכיר אותן בקמפוס של ברקלי. מהמיזם הצדדי הזה הוא הרוויח כמיליון דולר נוספים. הוא היה בקושי בין 22. כאשר חזר ליפן בראשית שנות ה-80, הוא הקים את חברת סופטבנק, שעסקה בשלב הראשון בהפצה של תוכנות, והוציאה לאור מגזיני מחשבים. זו אגב הסיבה על השם שלה. היא לא בנק, אלא היא הוקמה כבנק או סוללה של תוכנות, של סופטוור, סופטבנק. במהלך הזמן החברה נכנסה לתחום התקשורת. היא החלה לצמוח, אבל רק בשנת 1996 ביצע מסה את המהלך שסיפק לו את הפריצה הגדולה. הוא השקיע 100 מיליון דולר בחברת אינטרנט שעשתה אז את צעדיה הראשונים. לחברה קראו יהו. ושנים אחר כך יטען מסה שלקראת סוף שנות ה-90, בסי בועת ה.com, הוא היה הבעלים של כ-25% מהאינטרנט. למעשה, למשך תקופה קצרה, הוא היה האדם העשיר בעולם. לפחות על הנייר. כאשר בועת ה.com התפוצצה, מסה התפוצץ יחד איתה, והפסיד כ-70 מיליארד דולר, סכום הכסף הגדול ביותר שאי פעם נשרף על ידי משקיע בודד. על אף שהיה קרוב לפשיטת רגל, השקעה אחת שהוא ביצע בשנת 2000 עזרה לו לחזור ולעמוד על הרגליים. זו הייתה השקעה בחברת מסחר אלקטרוני קטנה, שנוסדה על ידי מורה סיני. מסה שכנע את המורה לקבל השקעה צנועה, לפחות במונחים של מסה, כ-20 מיליון דולר בסך הכל, ובתמורה, כך הוא אמר לו, הוא יהפוך את החברה שלו ליהו הבאה. למורה קראו ג'ק מה, לחברה קראו אליבאבא, וההשקעה הצנועה של מסה תורגמה להחזקה בשווי של עשרות מיליארדי דולרים, לפחות עד לא מזמן. בתחילת העשור השני של המאה ה-21, מסה וסופטבנק שלו חזרו לזירה, בין אם באמצעות השקעות ובין אם באמצעות רכישות. ב-2013, מסה רכש כ-80% ממניות חברת הסלולר האמריקאית ספרינט, בתמורה לכ-22 מיליארד דולר. ב-2015 הוא רכש את חברת הסלולר היפנית וואי מובייל, בתמורה ל-2.3 מיליארד דולר, ושנה אחר כך הוא רכש 100% ממניות יצרנית השבבים הבריטית ארם, בתמורה לכ-32 מיליארד דולר. ואז הגיע הרגע. אז הגיע הרגע שבו הוא החליט להקים את ויז'ן פאנד הראשונה. במקור התוכנית שלו הייתה לגייס לקרן שלו 30 מיליארד דולר, אבל אז, כאשר הוא טס במטוס הסילון שלו לפגישה עם משקיעים פוטנציאליים, ובזמן שהוא הכין את המצגת שלו, יחד עם אחד המנהלים הבכירים שלו, רג'יב מיסרה, הוא החליט ש-30 מיליארד דולר זה לא מספיק. החיים קצרים מדי מכדי לחשוב בקטן, הוא אמר למיסרה. הסיפור הזה מבהיר שסדרי הגודל שבהם מסה חשב היו שונים לחלוטין מסדרי הגודל שבהם חשבו שאר המשקיעים שפעלו באותה התקופה, אבל זה לא רק שהוא חשב בגדול כשהוא גייס כסף לקרן ההשקעות שלו, הוא חשב בגדול גם כאשר הוא פיזר את הכסף שהוא גייס, וכדי להבין עד כמה הוא יצור שונה, אנחנו צריכים לדבר לרגע על קרנות הון סיכון. המודל הסטנדרטי של קרנות הון סיכון הוא די פשוט. אני מקים יחד עם 4-7 שותפים נוספים קרן הון סיכון. אני הולך לחברות ענק כמו ג'ונסון אנד ג'ונסון או אקסון, לבנקים ולגופים שמנהלים קרנות פנסיה וקרנות נאמנות כמו ג'י.פי מורגן או מורגן סטנלי, ולפעמים גם לאנשים עשירים ממש, ומבקש מהם להשקיע כסף בקרן שלי. כסף שאותו אני אשקיע בשמם בחברות סטארט-אפ, תוך שאני גובה מהם דמי ניהול, כי צריך לנהל את כל השמחה הזו, וגם אחוזים מהרווחים על ההשקעות המוצלחות. הטריק הוא למצוא חברות סטארט-אפ שנמצאות בראשית דרכן, לאתר את אלו שיש להן פוטנציאל אדיר, להשקיע בהן סכומי כסף קטנים, כמה מאות אלפי דולרים, לעתים כמה מיליוני דולרים, בהמשך כמה עשרות מיליוני דולרים, ולקוות שיום אחד הן יהיו גוגל, או טסלה, או OpenAI, ואז ההשקעה הקטנה תהפוך לרווח עצום. כמובן שהסיכוי שדווקא אתה תעלה על הגוגל הבאה אינו גדול, ולכן קרנות הון הסיכון משקיעות סכומי כסף קטנים בעשרות רבות של חברות, ומקוות שמישהי מהן תהפוך לגוגל. מכאן שהמודל הוא השקעה קטנה ותקווה גדולה לאקזיט ענק. מסה הסתכל על העניין הזה אחרת לגמרי. אחרי שהוא גייס סכום כסף בלתי נתפס, הוא לא חיפש את חברת הסטארט-אפ הקטנה שאולי תהיה הגוגל הבאה, וגם לא התעניין בהשקעת סכומי כסף קטנים בסבבי גיוס ראשונים. סכום ההשקעה המינימלי שלו עמד על 100 מיליון דולר. זה סכום שחלק גדול מחברות הסטארט-אפ לא יגייסו במהלך כל חייהן. במקום לבצע השקעות קטנות בחברות בראשית דרכן, מאסק חיפש את מובילות השוק, כאלו שנמצאות בעמדה דומיננטית בתחום שלהן, ואז הוא נכנס לתמונה. בשלב הראשון, הצוות שלו ביצע מחקר על חברת הסטארט-אפ, על ההנהלה שלה ועל העמדה הייחודית שלה בשוק שבו היא פועלת. הצוות הזה נפגש עם מנהלי החברה, העביר המלצות לצוות השותפים, שהעביר המלצות לצוות הבינלאומי, שהעביר המלצות למאסק. בשלב השני, מנכ״ל חברת הסטארט-אפ הוזמן לטוקיו, לארוחת ערב עם מאסק, שנפגש באופן אישי עם כל מנהלי החברות שבהן הוא היה מעוניין להשקיע. אלו לא מסוג ההזמנות שנהוג לסרב להן. אחרי הארוחה, שכמובן מוגשת כיד המלך, מאסק שלף את ההצעה שלו, ובדרך כלל היו בה אפסים, מפה ועד הודעה חדשה. אנחנו משקיעים בחברות שממוקמות במקום הראשון בתעשייה שלהן. אני לא אוהב להיות מספר 2, אמר מאסק בכנס המשקיעים השנתי של סופטבנק במאי 2019. נקודת המבט האישית שלי היא שאני לא יכול להיות מספר 2. אני חייב להיות מספר 1. זה כך מאז שהייתי ילד. זה נשמע חזק, מרשים ומאוד מצ'ואיסטי, אבל מה שקרה בפועל הוא שסופטבנק ומאסק השתלטו על עמק הסיליקון. סכומי הכסף שבהם הם היו מצוידים גרמו למצב שבו יש רק משחק אחד בעיר. מי מצליח להתחבב על מאסק. אם תצליח תזכה באהדתו ובכספו, ובעזרת שניהם תוכל לנצח בתחרות. עכשיו, אתה לא תנצח בתחרות בגלל שאתה הכי טוב או הכי מוצלח, אלא פשוט בגלל שיש לך הכי הרבה כסף. ולא, אין לך הכי הרבה כסף בגלל שהרווחת אותו, אלא בגלל שיפני אחד נתן לך אותו. כך עשויים להיווצר מנצחים ומפסידים מלאכותיים לחלוטין. אלו מנצחים בגלל ששפכו עליהם הרבה מאוד כסף, ואלו מפסידים בגלל שגם אם הם היו הכי טובים בעולם, הם לא יכולים להתחרות מול כל כך הרבה כסף. ומה קורה אם אתה לא רוצה לקבל את הכסף של מאסק? נניח שאתה לא רוצה אותו כי אתה לא מאמין בו כמשקיע, אתה חושב שהוא לא ייתן לך ערך או שסתם לא בא לך על יפנים. נניח. מה אז קורה? מה שקורה אז הוא שמאסק הולך למתחרה הכי גדול שלך, שופך עליו את כל הכסף, ואז באמצעות הכסף הזה הוא ינצח אותך או יקנה אותך. מכאן שההצעה של מאסק היא לא מסוג ההצעות שאפשר לסרב להן, גם אם אתה ממש רוצה. הטקטיקה הזו יצרה בעיה לא רק למייסדי החברות, אלא גם לקרנות הון הסיכון האחרות. הן הבינו שאם הן רוצות להשתתף במשחק, גם הן חייבות לגייס סכומי כסף מגוחכים של עשרות מיליארדי דולרים, ובדומה למאסק, גם הן יאלצו לזרוק אותם על חברות הסטארט-אפ. במי סופטבנק השקיע? במי ובמה מאסק השקיע? במה לא? נכון לאפריל 2023, שתי הקרנות של מאסק ביצעו 420 השקעות שונות, בכ-318 מתוכן סופטבנק הייתה המשקיע הראשי. כמעט שליש מהסכום הושקע בחברות שעסקו בקונסיומרס. זה אומר למשל שוויז'ן פאנד השקיע בביידנס, החברה שמאחורי טיק טוק. מאסק השקיע בה 1.8 מיליארד דולר. 3 מיליארד דולר הושקעו בפלטפורמת המסחר האלקטרוני הקוריאנית קופנג, בתמורה להחזקה של כ-37%, ו-1.1 מיליארד דולר נוספים הושקעו בפלטפורמת מסחר אלקטרונית אינדונזית בשם טוקופדיה. 15% נוספים מהשקעות ויז'ן פאנד הוזרמו לחברות בתחום התחבורה, כמו דידי הסינית, שקיבלה ממנו 12 מיליארד דולר. ליתר ביטחון, הוא השקיע כ-5 מיליארד דולר וחצי בחברת גרב, שעושה דבר דומה בדרום מזרח אסיה, 2.5 מיליארד דולר בחברת קרוז, שמפתחת מכוניות אוטונומיות, ובאובר עצמה, שבה הוא השקיע יותר מ-9 מיליארד דולר, בתמורה ל-15% מהמניות שלה. הוא השקיע בחברות פינטק כמו איתורו הישראלית, ואפילו בחברת FTX, כן כן, זו של סם בנקמן פריד, הוא השקיע בה קרוב ל-100 מיליון דולר. 1.4 מיליארד דולר נוספים נרשמו לפקודת פייטיאם, חברה שמפתחת ארנק דיגיטלי בהודו. הוא השקיע בחברות בתחום הבריאות, החינוך, הלוגיסטיקה. כל ההשקעות האלו, כך הסבירו לציבור בכתבות פרופיל מחמיאות, הן לא השקעות אקראיות, הן לא השקעות קפריזיות. הן חלק מהאסטרטגיית 300 השנה של מסה, מסיו שוסון. מסה מאמין שבתוך כ-300 שנה, הטכנולוגיה תגיע לנקודה הסינגולרית, הנקודה שבה הבינה המלאכותית שתפעיל את הרובוטים, המכונות, האלגוריתמים והתוכנות, תעקוף את היכולות האנושיות. היא תגדיר מחדש כל תעשייה שבה היא תיגע, היא תשנה לנצח את הכלכלה העולמית, היא תחליף את העובדים במכונות, ותעשה מהפכה שכמוה טרם נראתה. מסה חושב הרבה על בינה מלאכותית. לדבריו הוא משקיע 97% מזמנו וממחשבותיו על בינה מלאכותית. כן, הוא נקב במספר המדויק הזה. 97%. זו הסיבה שרבות מבין החברות שבהן סופטבנק השקיע, עוסקות בפיתוח כזה או אחר בתחום הבינה מלאכותית. אני מאמין שבינה מלאכותית תעמוד במרכז המהפכה הגדולה ביותר בהיסטוריה של האנושות, הוא נהג לומר. בהערת אגב אציין שיחסית למי שחושב על העניין 97% מזמנו, הוא, איך לומר, טיפה לפספס, כן? לא נראה שנצטרך לחכות 300 שנה על מנת לראות כיצד הבינה המלאכותית תעמוד במרכז המהפכה הגדולה ביותר בהיסטוריה של האנושות. אבל לפחות הוא זיהה נכון, לפחות הוא מרק צוקרברג הלך למטאברס, כן, אז בואו ניתן לו קצת קרדיט. אבל זה לא נגמר בבינה מלאכותית. מסה סבר שכדי להניע את המהפכה הבאה יהיה צורך בדאטה, הרבה מאוד דאטה. אם במבט ראשון נראה שאוסף החברות שוויז'ן פאנד השקיע בהן הוא די אקראי, הרי שבמבט שני מבינים שכמעט כולן חברות שאוספות ערימות של דאטה. דאטה בתחום התחבורה, דאטה בתחום המסחר. דאטה בתחום הבריאות, דאטה בתחום הפיננסי. דאטה, דאטה, דאטה. ג'ואה ומדריוס, שפרסם בפברואר 2019 כתבה בוויירד, תחת הכותרת "כיצד סופטבנק אכלה את העולם", הסביר שהמטרה של מסה היא לא להפוך את סופטבנק לאפל, לגוגל או למייקרוסופט הבאה, פשוט מכיוון שהוא לא מאמין שבעתיד יהיה מותג אחד שיהיה אחראי על אותה סינגולריות, על אותה סופר בינה מלאכותית. מסה האמין שהבינה מלאכותית תהיה תוצר משותף, co-production. זו הסיבה שהוא פיתח אסטרטגיה של צבר של חברות, של קלאסטרים. החברות האלו, כל אחת מספר אחת בתחומה, יעבדו תחת מטריה אחת. למטריה הזו יקראו סופטבנק, וביחד הן נשלטו על כל תחום שאפשר לעלות על הדעת. תחבורה ומזון, רפואה ותעופה, בריאות וחינוך, פיננסים ומסחר אלקטרוני. אנחנו רוצים ליצור קואליציה של יזמים בעלי ראש דומה, ציטט מדריוס את מסה שדיבר בכנס המשקיעים של החברה בשנת 2017. הניהול של סופטבנק הוא לא ניהול נוקדני, דקדקני או מעיק, לפחות הוא לא היה כזה בתקופת הבועה. למסה הייתה ציפייה מרכזית אחת ממנהלי החברות שבהן הוא השקיע. השתלטו על השוק ועשו זאת במהירות גדולה יותר ממה שתכננתם בעבר. כזכור, הוא לא סובל שום עמדה שלידה לא מופיע המספר אחת. המסר שלו פשוט. צמיחה, 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 ובמקביל חיסול המתחרים. את הטקטיקה הזו כינו בשם בליץ סקיילינג. אבל הצמיחה המהירה הזו יש מחיר, יש מחיר כפול. המחיר הראשון הוא שזה עולה המון כסף, אבל לדבר הזה מסה דאג. כזכור, הצ'קים שלו התחילו ב-100 מיליון דולר ונגמרו ביותר מ-10 מיליארד. אבל יש מחיר נוסף. המחיר השני הוא דחייה משמעותית של יכולת החברות להראות איזון, שלא לומר רווח. אם כל מה שמצופה ממך הוא לצמוח, אתה צריך לקחת את הכסף שניתן לך ולהשקיע אותו, בצמיחה. איך? אתה צריך לגייס עובדים, אתה צריך לרכוש חברות מתחרות, אתה צריך לפתוח סניפים, להשקיע במחקר ופיתוח, להשקיע בפרסום ושיווק. הדברים האלה עולים המון כסף, ומהרגע שהתחלת להזרים לתוכם כסף, קשה ללחוץ על הבלמים. מסה שם את הדגש על הוצאות ולא על הכנסות, כי המטרה שלו הייתה להביא במהירות את החברות שבהן הוא השקיע למצב של מונופול, של דומיננטיות מוחלטת בשוק שבו הן פעלו. הסיבה לכך הייתה קשורה להבנה שלו שמהרגע שאתה מונופול, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, וכשזה קורה, התשואה על ההשקעה מזנקת בחדות. הוא לא טועה. מכירים את פייסבוק? מכירים את גוגל? את אמזון? את מייקרוסופט? מונופול, 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 מונופול. הזרמת הכסף האדירה מצד סופטבנק אפשרה לחברות שקיבלו את הכסף להישאר פרטיות לזמן ארוך יותר, כיוון שהן לא נדרשו לגייס כסף מהציבור. הרי זו המשמעות של המכשיר הזה שנקרא הנפקת מניות בבורסה. אתה בעצם מגייס כסף מהציבור. מכיוון שהחברות קיבלו כל כך הרבה כסף, לא הייתה להן סיבה או מוטיבציה לצאת להנפקה. על הנייר זה נשמע מצוין. בפועל יש לזה גם חסרונות. הנפקה מחייבת את החברות לנהוג בריסון. הנפקה מחייבת את החברות לנהוג בשקיפות. אבל אם אתה חברה פרטית שמצוידת בהון עתק, הסטייט אוף מיינד שלך הוא שכולם יקפצו לי. שזה נחמד כל עוד יש לך כסף. אבל מה קורה כשהוא נגמר? לכאורה, למסה ולסופטבנק היה כל מה שצריך כדי להפוך להצלחה. קריזמה אישית, חזון ארגוני, טקטיקה אגרסיבית, ראייה למרחוק והרבה מאוד כסף. כדי לסגור את הסיפור, הם היו צריכים להתגבר על מכשול אחד אחרון, למעשה על משפט אחד, משפט אחד שאמר אדם אחד, וורן באפט. באפט, אולי המשקיע המוכר ביותר בעולם ומולטי מיליארדר בזכות עצמו, אמר כבר לפני הרבה שנים את המשפט הבא. כשהשפל מגיע, רואים מי שחה בלי בגדים. הכוונה של באפט הייתה שכאשר מתרחשת מפולת, ונכון למאי 2023 אנחנו עמוק בתוך מפולת שנמשכת כבר יותר משנה וחצי, כאשר זה קורה אפשר לראות מי השקיע בשכל ומי פיזר כסף ללא הבחנה. כי כאשר המים גבוהים רואים רק את הראש, אולי את הכתפיים, אבל כאשר גובה המים יורד לברכיים, אפשר לראות מי נכנס לתוך בריכת ההשקעות כשהוא עירום לחלוטין. אז מה אתם אומרים? מסה שחה בלי בגדים? אוהו, לא רק שהוא שחה בלי בגדים, הוא שחה בלי מצופים. חכו לי, אני מיד חוזר.
זוכרים את הסרט ספרות זולה? נו, הסרט של הבמה המפורסם הוא, איך קוראים לו? נו, החתן של צביקה פיק, ז"ל. אני כל הזמן רואה אותו בתל אביב, מסתובב. לא חשוב. בכל אופן, אתם זוכרים מה עושים וינסנט וג'ולס שהם מסתבכים עם גופה בבגז של האוטו? הם קוראים לוולף שיבוא לעזור להם להיפטר מהראיות. אם יש לכם גופה בבגז, אין לי איך לעזור לכם, אבל אם אתם רוצים להטמיע בארגון שלכם את המערכת המתקדמת לניהול משימות של monday.com, זה כבר משהו אחר. ESL, המטמיעה הגדולה, המנוסה והמצליחה ביותר של Monday בישראל, עשתה את זה בהצלחה אדירה ולמעלה מ-600 ארגונים קטנים וגדולים, וצוות ההטמעה המיומן של החברה ישמח להיפגש איתכם, ללמוד מכם את צרכי הארגון שלכם וללוות את תהליך ההטמעה מתחילתו ועד סיומו המוצלח. בקרו ב-eswlab.com/osim/10 וקיבלו שיחת אפיון וייעוץ בזום בחינם, גם תקבלו 10% הנחה על ההטמעה עצמה. eswlab.com/osim/10.
לכאורה מסה הוא איש חזון שפיתח אסטרטגיה מחושבת צופה פני עתיד. אבל התפוצצות הבועה לקחה את הנרטיב המלא השראה הזה וריסקה אותו לרסיסים. אין כאן אסטרטגיה של 300 שנה, אין כאן חשיבה על בינה מלאכותית או קלאסטרים של חברות. את האסטרטגיה של מסה אפשר לתמצת בשתי מילים. ריבית אפס. תראו, במשך הרבה מאוד שנים, הריבית בעולם עמדה על אפס, אפס ממש. כשהריבית היא אפס, אי אפשר לשים את הכסף בבנק כי הוא לא עושה שם שום דבר. הריבית היא אפס. אתה לא מקבל על הכסף שלך כמעט כלום. אם אתה רוצה להשיג תשואה, אתה צריך להשקיע אותו במקום אחר. בשנים לפני הקורונה וגם במהלכה, כאשר הריבית עמדה על אפס, אנשים לקחו את הכסף שלהם והשקיעו אותו באחד המקומות היחידים שבהם ניתן היה לרשום תשואה נאה. שוק ההון. אחת הסיבות העיקריות שהמניות זינקו לשמיים בתקופת הקורונה הייתה שהמון כסף זרם לשם, והוא זרם לשם כי לא היה מקום אחר להשקיע אותו. גם הנדלן זינק מאותה הסיבה. אבל המשקיעים הגדולים לא רוצים להשקיע רק בבורסה. הבורסה היא בשבילנו, הפריירים הקטנים שרק מתחלפים. המשקיעים הגדולים, שמצוידים בהרבה מאוד כסף, נוהגים לבזר את הסיכונים שלהם, ולפחות חלקם מוכנים לקחת סיכונים. אחד המקומות היחידים שבהם ניתן לעשות מכה ממש גדולה, הוא בהשקעה בחברת סטארט-אפ. זוכרים מה מסה אמר לבן סלמן? אתה תשקיע 100 מיליארד דולר בקרן הון הסיכון שלי, אני אתן לך טריליון דולר חזרה. אז מסה גייס המון כסף באמצעות טרק רקורד לא רע, טונה של קריזמה, אופטימיות וסיפור מנצח, וזאת בתקופה שהכסף היה זול, הכי זול שיכול היה להיות. מכיוון שהיה לו אין סוף כסף, הוא חילק אותו בנדיבות, והורה לחברות להוציא אותו בצורה אגרסיבית. כשזו ההוראה שאתה מקבל מהמשקיע המרכזי שלך, ששפך עליך מאות מיליוני דולרים, אתה אומר, כן אדוני, וניגש לעבודה. חלק מהחברות השקיעו בגיוסי עובדים, שחלק לא מבוטל מהם היה מיותר לחלוטין. אחרים השקיעו ברכישת מתחרים או בשיווק, והיו כאלה שהשקיעו במסיבות. אדם נוימן. אבל מה קורה בתקופת השפל? הקורונה נגמרה, האינפלציה דוהרת, ובתוך כמה חודשים הבנקים מעלים במהירות את הריבית. פתאום הכסף לא זול, הוא יקר. ולא רק שקשה יותר להשיג אותו, הוא בורח מאפיקים מסוכנים וזורם לאפיקים יותר סולידיים. הוא יוצא משוק ההון, הוא יוצא משוק הנדלן, הוא מפסיק להגיע לקרנות הון הסיכון. חברות הסטארט-אפ שהתרגלו לבזבז סכומי עתק מדי חודש, מגלות שאין יותר כסף. הוא לא בא. מעכשיו, אם הן רוצות כסף, הן צריכות להשיג אותו בעצמן, והדרך לעשות את זה לא עוברת דרך צמיחה מלאכותית, אלא דרך צמיחה אמיתית. דרך הדבר הזה. המעיק הזה, הישן הזה, והמאוד לא סקסי הזה. הכנסות ורווח נקי בשורה התחתונה. אבל חלק עצום מהחברות של סופטבנק לא פיתחו את השריר הזה. הן לא היו צריכות לפתח את השריר הזה. מס החינך אותן להוציא כסף ולא לחשוב על הכנסות, שלא לדבר על רווח. וכאשר המוזיקה נעצרה, הכל קרס. את הפרק המקורי סיימתי עם סיפור קריסתה של WeWork, ובמובנים מסוימים שם גם החלה קריסת קרנות הוויז'ן פאנד. האופן שבו מסה טיפל בסיפור המזעזע של WeWork ואדם נוימן הוביל לאובדן אמון מצד המשקיעים בקרנות. במאי 2020 סופטבנק הודיע שוויז'ן פאנד 1 רשמה הפסד של 18 מיליארד דולר, וכתוצאה מכך חלק מהמשקיעים שחשבו להשקיע בוויז'ן פאנד 2 נסוגו. אבל אז הגיעה שנת הקורונה, וקרנות הוויז'ן פאנדס רשמו רווח חסר תקדים של כמעט 37 מיליארד דולר. נבנית גוביל, סמנכ"ל הכספים של ויז'ן פאנד, אמר לרויטרס, התוצאות מהוות הוכחה מוחצת לתזה של מסה. המשקיעים שקודם היססו האם להשקיע בקרן השנייה, חזרו לתמונה. האם יש סוף טוב לסיפור הזה? חלפו 12 חודשים, ובמאי 2022 קרנות ויז'ן פאנד רשמו הפסד עתק של 27.4 מיליארד דולר. כזכור, שוק ההון החל את הקריסה שלו בנובמבר 2021. מהסיבה הזו, בשלב הראשון, שווי המניות בחברות הציבוריות שוויז'ן פאנד החזיקה בהן צנח. זוכרים את דידי הסינית? כשהיא הונפקה באמצע 2021, היא נסחרה במחיר של כ-10 דולר למניה. היום היא נסחרת סביב ה-3 דולר וחצי. גרב נסחרה בסיעה סביב ה-14 דולר למניה. גם היא נסחרת כיום סביב ה-3 דולר. קופנג, אחת ההצלחות הגדולות של מסה, נסחרה בסיעה ביותר מ-40 דולר למניה. כיום היא נסחרת סביב ה-17 דולר למניה, שזה חתיכת שיפור, כי בשפל שלה היא נסחרה סביב 9 דולר למניה. אבל גם שווי ההחזקות של קרנות הוויז'ן בחברות הסטארט-אפ, אלו שהן לא ציבוריות, גם השווי שלהן, שלפני כמה שנים היה עצום, לפחות על הנייר, קרס. בסוף יוני 2022 מסתבר שההחזקה של קרן ויז'ן 2 ב-269 החברות שבהן היא הושקעה, הייתה שווה 37.2 מיליארד דולר, בשעה שהקרן רכשה את ההחזקות בחברות האלו בסכום כולל של 48.2 מיליארד דולר. ביולי 2022, רג'יב מיסרה, ששימש כמנכ״ל ויז'ן פאנד, הודיע שהוא פורש מתפקידו. לאחר מכן נודע שהוא עומד להקים קרן משלו, כזו שתתחרה במסה. כמה מנהלים בוויז'ן פאנד עזבו גם הם את החברה כדי להצטרף למשרה. בסך הכל, מאז 2020 עזבו את וויז'ן פאנד כ10 מנהלים בכירים. באוגוסט 2022 הסתבר שבשלושת החודשים שבין אפריל ליוני רשמו קרנות הוויז'ן הפסד אדיר נוסף של 23 מיליארד דולר ברבעון אחד. הוול סטריט ג'ורנל כינה את מסה בשם לוזר ענק. ברבעון שלאחר מכן, זה שבין יולי לספטמבר 2022, דיווחה ויז'ן פאנד 1 על הפסד של 7.2 מיליארד דולר נוספים. בניסיון לאזן את התמונה, סופטבנק החלה למכור את ההחזקות שלה באליבאבא. לסופטבנק היו החזקות בהיקף של כ-100 מיליארד דולר באליבאבא. היא החזיקה בחרב מכלל המניות של החברה, אבל הצרות שאליהן היא נקלעה חייבו אותה למכור עוד ועוד מניות. ונכון להיום, למאי 2023, סופטבנק מחזיקה בפחות מ-4% ממניות אליבאבא. סופטבנק, שסיפקה לאדם נוימן מצנח זהב מטורף לחלוטין, כיוון שהיא רצתה להימנע מפרסום שלילי, ולמרות זאת ספקה ביקורת נוקבת ועצבנית מאוד מצד המשקיעים בקרן, הבהירה לחברות שבהן היא השקיעה שהימים שבהן היא הזרימה להן כסף, אם הן נקלעו לצרות, הסתיימו. בתגובה, חברות רבות בפרוטפוליו שלה החלו לפטר עובדים ולהתכווץ במהירות. רשימת החברות שנאלצו לקצץ כל כך גדולה, שאני אפילו לא אתחיל להקריא אותה. בנובמבר שנה שעברה, נובמבר 2022, מסה הצטרף לשיחה הרבעונית עם המשקיעים בסופטבנק. במהלך העשורים האחרונים, השיחות האלו הפכו לשם דבר, ובמהלכן הוא היה מפגין שליטה בהיסטוריה, בתיאולוגיה, באומנות, במתמטיקה, זאת הייתה חוויה. אבל בשיחה הזו, מסה, יושב ראש ומנכ"ל סופטבנק, הודיע שזאת תהיה הפעם האחרונה שבה הוא יציג את ביצועי החברה. במצגת שהוא הציג בפני המשקיעים הוא הודה שאין ברירה על חברת ההחזקות שהוא הקים לעבור למצב חדש, מצב מגננה. הוא הוסיף שמעתה סמנכ"ל הכספים של סופטבנק, יושימיצו גוטו, יהיה זה שיציג את ביצועי החברה. הוא טוב ממני במצבי מגננה, הוא הסביר. החזון שלנו נותר בעינו, האמונות שלנו נותרו בעינן, אבל בין אם זה מוצא חן בעינינו או לא, אנחנו יודעים שאנחנו חייבים לקצץ בהוצאות התפעוליות שלנו, כך הוא אמר. בזה לא נגמרו הצרות של מסה. בפברואר 2023, אחרי הפסד של 5 מיליארד דולר נוספים, אחרי רבעון רביעי ברציפות, שבו הקרנות שלו דיווחו על הפסדים, ולאחר שגם מניית סופטבנק סבלה מירידות שערים חדות, נודע שמסה עצמו חייב לסופטבנק סכום מהמם של 5.1 מיליארד דולר בשל עסקאות צד שביצע באמצעותה. זה סיפור מורכב, אני לא רוצה להיכנס אליו, אני אסביר בקצרה. המשכורות של מנהלים בכירים ביפן הן יחסית נמוכות. השכר של מסה, לדוגמה, הוא 760 אלף דולר בשנה. זה כלום. זה כלום בהשוואה למנהלים האמריקאים שמשתכרים עשרות מיליוני דולרים בשנה. כדי לטפל בבעיה הזו, מסה הצליח לשכנע את בעלי המניות בסופטבנק לתת לו לבצע עסקאות רכישה צדדיות, עסקאות צד, כדי שכך הוא יוכל לשפר את גודל חבילת השכר שלו. בעלי המניות אישרו, מסה לבא כסף מהחברה כדי לבצע את הרכישות האלו, ואז כמו שקרנות הוויז'ן החלו לדמם כסף בגלל השקעות ורכישות רעות, גם ההשקעות האישיות של מסה התמוטטו. צריך להדגיש, גם אחרי שיחזיר את החוב האישי שלו, ולא נקבע מועד מדויק שבו זה יקרה, מסה יהיה עדיין מולטי מיליארדר. סך ההון שלו הוא ערך על ידי בלומברג בכ-12 מיליארד דולר. הוא לא יקבץ נדבות. ועדיין. וואו. באחרונה, סופטבנק הודיעו שהם שוקלים לגייס קרן שלישית. ויז'ן פאנד 3, אבל בשוק יש סקפטיות רבה בנוגע ליכולת של החברה לגייס לקרן הזו כסף לאחר הביצועים המזעזעים של שתי הקרנות הראשונות. במקביל נודע שסופטבנק הגישה בחשאי מסמכים שיאפשרו לה להנפיק את יצרנית השבבים שבבעלותה, את ARM. בעבר מסה אמר שהוא רוצה שההנפקה של ARM תהיה ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של תעשיית השבבים. הגדולה ביותר. אלא מה? עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וסופטבנק שביניהם. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לעורכת ולמפיקה שלנו, שלי נוי, לדני תימור, מנהל העסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, ולמנהלת הדיגיטל, שרית לזני קורצמן. בצוות הרשת, הילה שמש, שלי גואטה וזלת הצ'בן. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לעושים טכנולוגיה בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, או באתר האינטרנט של רשת עושים היסטוריה. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה. אז מה אתם אומרים? שאלות ותשובות? יאללה, קדימה. כאמור, רבים שלחו שאלות, ועל חלקן אני יכול לענות, אבל על חלקן, לצערי, לא. למשל, רועי חפץ שאל, האם אוכל לדבר על VPN? מה זה עושה, למה צריך את זה, וכדומה. ובכן, תודה על השאלה, אבל זו מסוג השאלות שאני לא מתכוון לענות עליהן, פשוט מכיוון שאין בכך צורך. יש מיליון סרטונים ביוטיוב שיספקו יופי של מענה, כולל הדגמה, כולל השוואה, כולל הסברים, כולל הכל. פשוט תיכנס ליוטיוב, תכתוב VPN, מה זה, אפילו בעברית, תקבל יופי של מענה. הנה שאלה נוספת שקיבלנו.
שלום, שמי פיני נשר, אני פנסיונר מתעשיית ההייטק, והשאלה שלי היא לגבי הארכיטקטורה של מערכת AI כלשהי. הייתי שמח לשמוע הגדרה ברורה, איזה מרכיבים בדיוק נמצאים שם, איזה layers, ומה תפקידו של כל layer, כמו מה תפקיד רשת הנוירונית, רשת הנוירונים המלאכותית עצמה, החומרה, מה בדיוק ה-layer שמנהל את אותה רשת, מה תפקיד ה-layer של התוכנות שמלמדות, וכך הלאה וכך הלאה. אז תודה, מקווה שזה ייכנס.
היי פיני, תודה על השאלה. גם זו שאלה שלצערי אני לא אענה עליה. עושים טכנולוגיה הוא לא פודקאסט טכני. אני לא מתעניין בארכיטקטורות של תוכנות או מערכות בינה מלאכותית. אני לא מתעניין בשאלה איזה לייר מנהל מה. אני לא אומר שזה לא מעניין, אני רק אומר שזה לא מעניין אותי. ולכן זה לא מסוג הנושאים שבהם אני עוסק. יש אינסוף פודקאסטים טכניים שעוסקים בנושאים האלו. אני מקווה שאני אצליח לשכנע אותך שלמרות שאנחנו לא עוסקים בנושאים הטכניים, אנחנו עדיין מספרים סיפורים מעניינים. טוב, יש לנו זמן לעוד שאלה אחת, אחרונה.
שלום, זה לעושים טכנולוגיה, שמי רון מרטנס, ורציתי להגיד כל כך שאני מאוד אוהב את הפודקאסט, מזין לו הרבה זמן כבר, וכיף לעקוב, אני מעריך מאוד את ההשקעה, ובאמת עשוי טוב ומעניין ומרשים. מרגיש לי שלמרות שאנחנו, אתם קוראים לפודקאסט עושים טכנולוגיה, אז העיסוק עצמו הוא במגוון מאוד מצומצם של טכנולוגיות. לרוב זה עולם ה-AI, Web, חברות ענק כמו גוגל, מטא וכאלה, וטכנולוגיות מחשבים בעיקר. רציתי ככה להעיר שיש עוד הרבה הרבה טכנולוגיות בעולם מאוד מאוד מעניינות. למשל טכנולוגיות חומרים, דברים כמו גרפין או גרפן בעברית, שזו הטכנולוגיה שנמצאה, אפשר לומר, לפני כ-14 שנה, הולכת לעשות מהפכה בתחום של חומרים, הרבה הרבה דברים, מאוד מאוד מעניין, בכלל עולמות הפחמן מאוד מעניינים, טכנולוגיה כמו ספינטרוניקס, שאולי תחליף את האלקטרוניקה, שימוש בספין של אלקטרונים ולא במיטן שלהם, זה תחום מאוד מעניין, ואני מדבר פה מאיזושהי פוזיציה, זה תחומים שאנחנו מתעסקים איתם, אבל באמת מה שרציתי להעביר, זה, נשמח להסביר יותר אם רוצים, אבל מה שרציתי להעביר זה שיש עוד עולמות גדולים ומעניינים בתחומים כמו חומרים וייצור ומסכים ודברים כאלה שהם כמו פחות סקסיים כמובן מהחברות הגדולות, למרות שהן משתמשות בטכנולוגיות האלה, אבל אני מרגיש שיכול להיות בהחלט מעניין להקדיש כמה פרקים לעולמות האלה.
היי רון, תודה גם לך על השאלה. ראשית, אתה צודק. טכנולוגיה היא הרבה יותר מבינה מלאכותית או ווב, ולאורך השנים עסקנו בלא מעט טכנולוגיות אחרות. יש לנו פרק שעוסק בעצים, פרק שעוסק בחגבים, כמה פרקים שעוסקים במכוניות אוטונומיות, בשלד מלאכותי שעוזר לאנשים ללכת, פרקים שעוסקים בקריפטו, בטלגרף, ברובוטים, משככי כאבים. יש לנו אפילו פרק שעסק בחומרים, באופן ספציפי, בקובלט. שנית, אין ספק שבחודשים האחרונים אנחנו עוסקים רבות בבינה מלאכותית. נרשמה שם פריצה דרך די מדהימה, וגם הטכנולוגיה הזאת נוגעת בכל דבר, היא משנה כל דבר והיא תשפיע על כל דבר גם בעתיד. ולכן אם לא היינו עוסקים בה, היינו חושפים את עצמנו לתביעה בגין רשלנות. לבסוף, ציינת כל מיני טכנולוגיות ופיתוחים שאני מודה שמעולם לא שמעתי עליהם. צריך לזכור, אני מנסה לפנות לקהל כמה שיותר רחב, ואני לא יודע כמה אנשים יש שם בחוץ שמתעניינים בעולמות הפחמן. לא יודע. בכל אופן, אני אשמח אם תשלח קצת חומר על העניין הזה. מי יודע? אולי יצא מזה פרק, אולי תצליח שכנע אותי שזה פשוט אחד הדברים הכי מעניינים בעולם. יכול להיות, אני פתוח להצעות. אם גם אתם רוצים לשלוח הצעה, רעיון, הערה, כל דבר אחר, שילחו הודעת וואטסאפ קולית ל-054-765-0808.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.